אז בוקר טוב. שומעים אותי? אחת אחת. שומעים? אז בוקר טוב. התרגול הבסיסי שלנו גם היום נשאר תשומת לב לנשימה, ודרך הנשימה ככה התכוונות להיות בנוכחות עם מה שקורה עכשיו, עם החיים כפי שהם מתגלים עכשיו. ואנחנו רוצים שהנוכחות הזאת תהיה נוכחות שהיא אכפתית, שהיא לא שיפוטית. ועל זה כל יום אנחנו מוסיפים עוד נדבכים, עוד דברים שאפשר לשים לב אליהם. אם ההנחיות הנוספות מרגיש יותר מדי, מרגיש מבלבל, לא חייבים לעבוד איתם. זה עוד הצעה לשים לב לאלמנטים, רבדים נוספים בחוויה שלנו. והיום אני רוצה לדבר על מצבי תודעה שונים שמקשים עלינו להיות פשוט עכשיו בטוב. בעצם אנחנו יושבים לתרגל, רוצים להיות בנוכחות, רוצים להיות בטוב, וזה לא כל כך פשוט. ברגע שזה לא כל כך פשוט, ברגע שמרגישים שיש בפנים קושי, מאבק, אז זה אומר שאחד או יותר מהמצבי תודעה האלה נמצא בתוכנו, קיים עכשיו. אז שווה להכיר אותם, לדעת לזהות אותם, לראות מה אפשר לעשות איתם. ככל שנכיר אותם יותר טוב, את המאפיינים שלהם, איך זה משפיע עלינו, ככל שנדע לזהות אותם יותר מוקדם, ככה נוכל לעבוד איתם בצורה יותר מיומנת, וככה נוכל אולי גם לזהות אותם לפני שהם ככה כבר אוחזים בנו, לפני שהם כבר עושים בנו סערה גדולה, ויהיה לנו יותר קל לעבוד איתם בצורה מיומנת. המצבי תודעה האלה זה מצבי תודעה שיש אותם לכולנו. והם מגיעים ונמצאים בזמן התרגול, בין התרגולים, בחיים שלנו בכלל. יכולים להיות גם מצבים שבהם הם לא נמצאים. אז לרוב אנחנו מרגישים נוכחות פשוטה, איזשהו טוב פשוט. אבל זה שהם נמצאים זה לא אומר שמשהו לא בסדר. זה פשוט אומר שאנחנו אנשים, שאנחנו אנושיים. אפשר לחשוב על המצבי תודעה האלה כגילום או ביטוי של האנושיות שלנו. במיתולוגיה הבודהיסטית, אז מסופר על הליל התעוררות של הבודה. ומה שהבודה פגש בלילה הזה, זה בדיוק את אותם מצבי תודעה. את אותם חמשת מצבים של תודעה שאני אדבר עליהם. אז כשזה מגיע, לא צריך להרגיש שאנחנו לא בסדר. גם הבודה פגש אותם ממש עד הסוף. הם יהיו איתנו, הם ילוו איתנו. זה חלק מהדרך. יש משפט נחמד. If it is in the way, it is the way. אם זה הופיע בדרך שלנו, אז זאת הדרך שלנו. זה לא הפרעה, זה לא תקלה, זה לא בעיה. עכשיו זאת הדרך שלנו, עכשיו עם זה אנחנו עובדים. המצבי תודה האלה, אנחנו הרבה פעמים קוראים להם אורחים. רוצים להתייחס אליהם כמו אורחים שבאים לבקר אותנו. אנחנו לא רוצים להילחם בהם. אנחנו רוצים לפתח איתם מערכת יחסים, לראות איך לעבוד איתם ביחד. אז אני אעבור עכשיו על החמישה האלה, ונדבר קצת ככה, מה לעשות איתם, מה לעשות עם כל אחד. אחד מהדימויים שהבודה מדבר עליהם, שיש אותם במסורת, זה דימוי של קערה עם מים. התודעה שלנו, המיינד שלנו, כמו קערה עם מים. והדימוי הזה בא מזה שבתקופתו של הבודה, אנשים שהיו רוצים לראות את עצמם, כמו במראה, עוד לא היה את המראות המודרניות, היו פשוט לוקחים קערה וממלאים אותה במים, ומסתכלים על ההשתקפות של עצמם בקערה. זו הייתה המראה הכי טובה שהייתה אז. אבל אם המים היו אחורים, או לא שקטים, אז אי אפשר היה לראות את עצמנו, את עצמי, כל כך טוב. ההשתקפות לא הייתה בהירה. אז המצבים האלה זה כל מיני מצבים שבהם המיינד הוא לא בהיר. הוא לא שקט. הוא מעורפל. המצב הראשון, האורח הראשון, זה השתוקקות. השתוקקות להנאות של החושים, הנאות דרך החושים. וכולנו מכירים את זה. אנחנו יושבים לתרגל ורוצים כבר את הקפה של ההפסקה, או את הארוחה, או שיהיה לנו טוב בצורה כזאת או אחרת. אז להשתוקק זה לא דבר רע בפני עצמו, זה בסדר גמור וזה טבעי שאנחנו רוצים דברים. הקושי עם זה שעכשיו לא יכול להיות לנו טוב, כי אנחנו מרגישים שעד שלא נשיג את מה שאנחנו רוצים, לא משנה מה זה יהיה, לא יהיה לנו שקט, לא יהיה לנו נחת, לא יהיה לנו שלווה, לא יהיה לנו טוב. אז זה הבעיה של ההשתוקקות הזאת. זה בסדר להשתוקק, אבל אנחנו רוצים שגם עכשיו יכול להיות לנו טוב. ואם עכשיו טוב לנו, אז אפשר גם לרצות דברים, אין עם זה שום בעיה. הבעיה בהשתוקקות זה ההשתוקקות הנאחזת. אנחנו נאחזים שזה יביא לנו את הפתרון, את השקט, את מה שאנחנו רוצים. אנחנו תולים באובייקט שאליו אנחנו משתוקקים. אנחנו תולים בו את המפתח לשמחה שלנו, למה שאנחנו רוצים. אז בדימוי הזה של הקערה של המים, ההשתוקקות זה כאילו שיש במים צבעים. המים ככה, יש בהם כל מיני צבעים, ואנחנו מסתכלים על המים האלה ולא יכולים לראות את עצמנו, לא יכולים לראות בבהירות, אלא אנחנו רואים את כל הצבעים ששם. אנחנו אולי מוקסמים מהצבעים שיש במים. ויש בהשתוקקות משהו שבאמת ככה מקסים אותנו, מפתה אותנו. זה מרגיש מאוד מאוד נעים לא פעם. אז דבר ראשון אנחנו רוצים לזהות שזה המצב. כל אחד מחמשת המצבים האלה זה מצבי תודעה שאם אנחנו שמים לב שהם נמצאים, הם כאילו צובעים לנו את העולם. אנחנו רואים את העולם דרך הפילטר הזה. אז במקרה של השתוקקות אני רואה את כל העולם דרך מה שאני רוצה, הדבר הזה. יש בזה משהו נעים, משהו מפתה, אבל יש בזה גם משהו כואב. האנרגיה של השתלקות זה אנרגיה של אני כאן, אבל יש בי משהו שרוכן קדימה למקום אחר, לזמן אחר, לאיזה דימוי שיצרתי. ויש בזה משהו כואב של להיות כאן, אבל לא ממש להיות כאן. אז יש מחיר גבוה להשתוקקות. ואנחנו רוצים לשים לב לאנרגיה הזאת, לכאב הזה. כשאנחנו חשים השתוקקות, אחד מהדרכים לעבוד עם זה, זה לשאול את עצמנו, האם באמת מה שאני משתוקק אליו יכול לתת לי את התשובה, יכול לתת לי את מה שאני ככה שם עליו? האם באמת הכוס קפה הזה באמת באמת ייתן לי את הנחת שאני רוצה? העניין שאנחנו שמים על כל מיני אובייקטים שאנחנו משתוקקים אליהם, שמים בהם ככה איזה תקוות. אז עצם השאלה, עצם האפשרות לעצור ושאול, האם באמת הדבר הזה יכול לספק אותי בצורה כזאת? האם זה סיפוק שהוא רק קצר טווח או סיפוק לטווח ארוך? אז זו שאלה שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו. לפעמים אנחנו משתוקקים למשהו, ואנחנו יכולים להסתכל גם על הצדדים הפחות ככה מושכים שבו. למשל, אם אני עכשיו חושב על בגד חדש, ואני מפנטז על הבגד הזה, אני יכול לדמיין את הבגד הזה שאחרי כמה זמן הוא כבר לא חדש, וכבר לא מספק את מה שרציתי. אז זה גם עוד איזשהו דרך לעבוד עם ההשתוקקות. המצב תודעה או האורח השני, זה בעצם הצד השני של המטבע. זה הסלידה. זה התוקפנות. פחד. התנגדות. כעס. תסכול. ככה, כל אחד מהמצבים האלה זה, אפשר לחשוב עליו בתור מערך שלם של מצבי תודעה, קבוצה שלמה, וזה גם ספקטרום שלם, זה יכול לבוא בצורה מאוד מאוד עדינה ודקה, או בצורה מאוד ככה חזקה, איזה מין שערה ששוטפת אותי, גל גדול. אז אם האנרגיה של השתוקקות זה מין איזה אנרגיה שיוצאת למשהו אחר, כאילו שאני אומר לעצמי, רק אם יהיה לי X, רק אז יהיה לי טוב. אז האנרגיה של הסלידה זה, אפשר להגיד ההפך מזה. זה אנרגיה שאומרת, רק אם אני אפטר מ-X, ממשהו שעכשיו מעיק עליי, מטריד אותי, רק אז יהיה לי טוב. אז תנועה פנימית שהיא הפוכה, אבל היא גם מאוד מאוד דומה. כי בעצם מה שאני אומר לעצמי זה שעכשיו לא יכול להיות לי טוב עד שאני לא אפטר מהכאב הזה שמציק לי, מהמחשבה הזאת שמטרידה אותי, ממשהו אחר עכשיו שמרגיש לי שעד שאני לא אצליח לחסל אותו, אני לא יכול ממש לנוח. אז איזה מין תוקפנות למשהו שיש עכשיו בחוויה, התנגדות, ill will, כן, משהו כזה שהוא נגד. בדימוי הזה של הקערה עם המים, אז הסלידה מדומה לקערה שמחממים בה את המים עד שהם רותחים ומבעבעים. אז כאילו שמשהו במיינד שלנו, מבעבע כזה. ואנחנו מסתכלים על המים האלה וגם שם אין בהירות, אין שקט. ואפשר להגיד שהתרופת נגד לסלידה זה המטה. כן, אם הסלידה זה ה-ill will, זה הנגד, המטה זה הבד, זה הלפתוח את הלב, גם למה שלא רצוי, גם למה שקשה. לא בהכרח שאנחנו אוהבים את זה או רוצים את זה, אבל זה עכשיו מה שיש. זה עכשיו החוויה. אז אחת מהאפשרויות, כשאנחנו שמים לב שאנחנו באיזה סלידה עכשיו, באיזה התנגדות עכשיו, זה לתרגל מטה. להיזכר באנרגיה של המטה, להיזכר בתרגול של המטה. עוד אפשרות זה לשים לב, למשל, כמו בעבודה עם הכאב שיונתן דיבר עליה, לשים לב לכאב, לשים לב להתנגדות. ולשים לב שהכאב עצמו זה בסך הכל תחושות לא נעימות. זה לא כל כך נורא, זה לא כל כך בלתי נסבל, אבל ההתנגדות והקיבוץ סביב זה, זה מה שהופך את החוויה לקשה, שקשה לשאת אותה. אנחנו יכולים גם לחשוב, ברגע שיש סלידה ממשהו, האם באמת שאני אפטר מהדבר הזה, שם ההבטחה הגדולה לטוב, אז באמת באמת יהיה לי טוב. ויכול להיות שנגיע למסקנה ש... זה יהיה נחמד להיפטר מהדבר הזה, אבל אולי אז משהו אחר יפריע. אולי זה פשוט הרגל שלנו. הרגל של סלידה. האורח השלישי ברשימה הזאת של החמישה אורחים זה הערפול, עייפות, תחושה שאנחנו ככה קצת רחוקים מהחוויה. אנחנו לא לגמרי כאן. אולי זה סוג של אפתיה, לא ממש אכפת לנו ממה שקורה. מין אנרגיה נמוכה כזאת. אז בדימוי הזה של הקערה של המים, מדמים את זה לקערה שהמים שם עמדו הרבה זמן ועלו עובש. הם כאלה ירוקים. אולי שלהם גם איזה מין צמחי מים שונים. ואנחנו מסתכלים פנימה וגם אי אפשר לראות כלום. לא רואים את ההשתקפות של עצמנו. אז זה העייפות. וכשאנחנו שמים לב שיש עייפות, דבר ראשון אנחנו רוצים לראות, עכשיו יש עייפות, עכשיו שרפול, לקרוא לזה בשם. עצם האפשרות לקרוא בשם זה המון. זה אומר שאנחנו לא רק טובעים בתוך המצב תודעה הזה, אלא יש בנו איזשהו חלק, חלק בתודעה שלנו שהוא בהיר, שהוא מזהה, שהוא קצת מחוץ למצב הזה. בסיפור של הבודה, באותו לילה של ההתעוררות שלו, חמשת המצבים האלה גם מגולמים בשד שאתמול סיפרתי עליו, מרה. כל פעם מרה מגיע בתחפושת אחרת, עם צבאות אחרים, חמש פעמים, לפי החמש מצבים האלה. והתגובה של הבודה, כל פעם שמרה מגיע זה, אני רואה אותך מרה, אני מזהה אותך. הוא לא נבהל. הוא פשוט אומר, אני רואה אותך. אז ככה גם אנחנו. עכשיו יש עייפות. עכשיו יש ערפול. ואז לשאול את עצמנו מה אנחנו עושים עם זה. אז אנחנו רוצים קצת להוסיף אנרגיה למערכת. לקחת כמה נשימות יותר עמוקות, אולי לפקוח את העיניים, לעבור לעמידה, זה תמיד רעיון טוב. זה משנה לגמרי את כל המערך האנרגטי שלנו. עוד אפשרות זה לשאול את עצמנו, אולי העייפות הזאת, הערפול הזה, מכסה על משהו שעכשיו קשה לי להרגיש אותו. אולי הערפול הזה זה כמו איזה מין מנגנון הגנה, בשביל לא להרגיש משהו. האם יש עכשיו משהו מתחת שהוא לא נעים לי, שקשה לי להרגיש? אולי איזה עצב? או פגיעות? או פחד? או כל דבר אחר? אפשר לתת איזה קצת מקום. כמה שעכשיו ניתן. עוד אפשרות, אם יש לנו ככה מספיק יציבות באותו זמן, זה לראות את העייפות פשוט בתור אנרגיה. זה דבר שאפשר לעשות עם כל החמישה. אז אפשר לחוש את העייפות בתור איזה מין אנרגיה כזאת נמוכה. אנרגיה שמנסה ככה קצת להוריד אותנו. אנחנו רוצים פשוט לשכב. ולשים לב גם להתנגדות שיש לי לאנרגיה הזאת. אם אני מרגיש לא נעים, זה אומר שיש התנגדות. אז יש את האנרגיה של העייפות, ואולי קצת אני יכול להוריד את ההתנגדות. אני לפעמים חווה את זה ככל שאני מצליח להוריד את ההתנגדות, ולתת פשוט לעייפות להיות, אז העייפות פתאום מגיעה במין גלים כאלה. ויש גל של העייפות ששוטף אותי. ואולי עוד פעם גל של עייפות ששוטף אותי. וזה הופך להיות, זה כבר לא כך לא נעים, זה דווקא די נחמד, הגלים האלה, ככל שההתנגדות יורדת. ובשלב מסוים אפילו כבר אי אפשר לקרוא לזה עייפות, כי זה מין גלים של אנרגיה ממש חזקים. זו דרך של עבודה שאפשר לעבוד עם כל המצבי תודעה האלה. פשוט לראות את זה כאנרגיה, לשים לב להתנגדות ולתת לאנרגיה הזאת, לפעול בתוכנו, עם פחות התנגדות, לראות מה זה עושה. גם למשל בהשתוקקות. אז לשים לב פשוט לאנרגיה של ההשתוקקות, לעזוב את האובייקט שאליו אנחנו משתוקקים, רק לראות את האנרגיה, לתת לזה לפעול בתוכי ולראות מה קורה. המצב תודעה או האורח, הרביעי, זה הצד השני של המטבע, של ההשתוקקות, סליחה, של העייפות, של הערפול. זה דווקא שיש יותר מדי אנרגיה, חוסר מנוחה, קוצים בתחת, הרבה מאוד מחשבות. זה יכול להתבטא כדאגה, זה יכול להתבטא כמחשבות אובססיביות. אנחנו כאן ואנחנו all over the place. מחשבות, רודפות מחשבות. אז זה כאילו שיש במערכת יותר מדי אנרגיה. בדימוי הזה של הקערה עם מים, זה כאילו שהקערה עומדת במקום שיש הרבה רוח. והקערה מלאה בגלים קטנים כאלה, באדוות. וגם אנחנו מסתכלים פנימה ואי אפשר לראות כלום בצורה בהירה. אז אם זה המצב, אנחנו רוצים קצת להירגע. קצת להרגיע, כמה שאפשר, את המחשבות האלה. לחזור לגוף, לנוכחות של הגוף, למה שקורה עכשיו. האורח החמישי מבין האורחים האלה שבאים לבקר אותנו, זה אורח שקוראים לו לרוב ספק. ופה חשוב להבחין בין ספק שהוא ספק בריא, כן? חשוב שבחיים שלנו אנחנו נגיד, מה שאני עושה עכשיו הוא טוב, לא טוב, מביא אותי לכיוון טוב, או לא לכיוון טוב, אנחנו לפעמים צריכים לעשות איזו בחירה כזאת או אחרת. הספק שפה מדובר זה ספק לא כזה שמביא אותנו ליותר בהירות, אלא כזה שמביא אותנו לפחות בהירות. זה איזה מין מחשבות אובססיביות שלא נותנות לנו מנוח ולא מאפשרות לנו להיות כאן במנוחה. איזה מין ספק שמחרסם בנו כל הזמן עוד ועוד ועוד. אז למשל אנחנו יכולים לשבת במדיטציה ויש ספק בעצמי, ביכולת שלי. האם אני בכלל יכול לעשות את זה? האם אני מספיק חזק? יש לי את היכולות הפנימיות? אולי זה לא הזמן הנכון בשבילי. אולי אני צריך עכשיו ללכת לעשות משהו אחר, ובזמן אחר אולי לעשות את זה. אולי זה לא התרגול הנכון, אולי בכלל אני צריך לעשות זן, או קונדליני, או מה שזה לא יהיה. אולי זה לא המורים הנכונים. איזה מין ספק שמחרסם, מחרסם, מחרסם. זה פשוט אנרגיה של ספק. זה לא מביא ליותר בהירות, אלא לסוג של הרגל שלא מאפשר לנו להיות כאן. כל החמישה האלה זה אנרגיות בתוכנו, הרגלים שלא נותנים מנוח, לא מאפשרים לנו לנוח עכשיו, לא מאפשרים לנו שיהיה לנו טוב. אז הספק הזה שמחרסם, הקומנטטור, הבן אדם הפנימי הזה בתוכנו, הקטן, שמאיר הערות, מאיר הערות, מדרג, זה טוב, זה לא טוב, לא נותן מנוח. גם אנחנו רוצים לראות שזה קורה, לקרוא לו בשם, ספק. כמו אורח, לא צריך להילחם בו. הוא יכול להיות, הוא יכול להמשיך להגיד את מה שהוא אומר, אבל אנחנו גם לא צריכים לתת לו את כל הכוח, אנחנו לא צריכים להתנגד אליו. אבל אולי הוא שם ממשיך לדבר, אנחנו נותנים לו 60% מתשומת הלב, ואז 40% מתשומת הלב אנחנו יכולים להיות עם הנשימה. אולי בזמן אחר אפשר לתת 50% מתשומת הלב, ובזמן אחר 40% מתשומת הלב. לא צריך להילחם באורחים האלה, הם פשוט שם. העניין הוא לזהות אותם, לא לתת להם להשתלט על החוויה הפנימית. להכיר אותם, להכיר את הארומה שלהם, איך הם גורמים לנו להרגיש, איך הם משפיעים עלינו, איך הם משפיעים על החוויה של הגוף, איך הם משפיעים עלינו באנרגיה, ברגש, איזה סוג מחשבות הם מביאים. בדימוי הזה של הקערה עם המים, הספק, הוא מדומה למים בוציים, שיש בהם הרבה בוץ. ולא רק שיש בהם הרבה בוץ, גם ערבבו אותם, אז הבוץ עולה למעלה, וגם שמו אותם במקום חשוך. אז כל זה ביחד, ממש, אי אפשר לראות כלום. מים בוציים במקום חשוך. אחד מהדרכים שאנחנו יכולים לזכור מה לעשות, וזה שהוא דרך נחמדה לזכור באופן כללי מה לעשות עם כל חוויה שלנו. אבל במקרה הזה מה לעשות גם עם חמשת האורחים האלה, אז איזה מין ראשי תיבות כאלה באנגלית, rain, כמו גשם. אז איזה מין תזכורת. וזה לא שבהכרח אנחנו צריכים ללכת שלב שלב בצורה מסודרת, לעשות וי על כל שלב, אבל זה מזכיר לנו איזה מין סדר פעולות מסוים, או דברים מסוימים לשים לב אליהם. אז קודם כל ה-R של הרן, to recognize, להכיר. להכיר מה קורה עכשיו. עכשיו יש ערפול. עכשיו יש השתוקקות. עכשיו יש ספק. להכיר, לקרוא לזה בשם. אחר כך, A, שזה accept, וזה לקבל. לקבל במובן הזה, לא בכך שאני רוצה עכשיו את הערפול, או את הכאב, או את החוסר מנוחה, לקבל במובן של עכשיו זאת המציאות, עכשיו זאת החוויה, עכשיו זה מה יש. לקבל במובן הזה, לקחת רגע ולהגיד, אוקיי, זה החוויה שלי עכשיו. דיברתי אתמול, שדיברתי על השדים, על הנושא של לקחת בעלות. אז לקחת בעלות במובן הזה, במובן של זה עכשיו החוויה שלי. אנחנו עכשיו בוקשים את אחד מהשדים שלנו. למשל שד של ביקורת עצמית. לקחת בעלות זה אומר להגיד, עכשיו זה מה שיש בחוויה שלי. ביקורת, ערפול, חוסר מנוחה, ספק, זה מה שיש. לקבל את זה שזה מה שיש. אחר כך בראשי תיבות האלה, rain, יש את ה-I. ו-I זה for interest, או investigation, עניין, או חקירה. אז אנחנו לא רוצים להישאר ברמה שטחית. אנחנו רוצים ככה להביא עניין למה קורה לי. אז למשל, ספק. מה קורה כאן? האם הספק שעכשיו יש לי המחשבות האלה, הן באמת מחשבות שמובילות אותי למקום טוב? הן באמת מחשבות שמובילות לי יותר בהירות? או זה סתם איזה מין תקליט שבור, תקליט שרות שרץ שוב ושוב ושוב? האם עכשיו הכאב הזה שאני חווה, מה קורה פה? מה התחושות? להביא עניין. איך זה משפיע עליי? איך זה משפיע על כל החוויה הזה שיש כאב בברך? איזה קיבוץ אולי עכשיו יש? אולי זה מביא לי איזו תחושה של קורבנות? או כל מיני סיפורים? אוי לא, מה יהיה איתי? אז להביא עניין לחוויה. להביא קצת חקירה. מה רמת הדוקה עכשיו? רמת הסבל. והאחרון בראשי תיבות האלה זה ה-N. וה-N זה non-identification. לא להזדהות. לזכור שהדברים הם לא כל כך אישיים, אני לא צריך להזדהות איתם. הם לא אומרים עליי כלום. אז לדוגמה אם עכשיו אני חווה עייפות. זה פשוט מה שעלה עכשיו. בגלל כל מיני תנאים ונסיבות שאולי אני יודע אותם ואולי אני לא יודע אותם. עכשיו עלה עייפות. זה לא אומר שאני בן אדם עייף דווקא. זה אומר שעכשיו עלה עייפות. או אם עכשיו אני מזהה שיש כעס. זה לא אומר שאני בן אדם כועס. זה אומר שעכשיו עלה כעס. אז לזכור שזה לא אישי, ואנחנו לא צריכים להזדהות. זה לא אומר עליי כלום. אפשר לשים לב לשפה הפנימית שאנחנו משתמשים כשאנחנו מזהים דברים. אז לדוגמה, עם כעס, אני יכול להגיד, אני כועס. אני יכול להגיד את זה לעצמי. ואני יכול גם להגיד, עכשיו על הכעס. זה תחושה אחרת. כשאני אומר אני כועס, זה אומר שיש משהו בי שכועס, איזה מין הזדהות עם הכעס. וכשאני אומר, עכשיו על הכעס, זה נותן הרבה יותר מרחב סביב הכעס. אולי יש עוד כל מיני דברים עכשיו בחוויה חוץ מהכעס. אני יכול לחוש את הכעס בגוף שלי, אולי יש אזורים אחרים שאין בהם תחושה של כעס. נותן הרבה יותר מרחב סביב החוויה, עכשיו על הכעס. ויש עוד דרך להגיד את זה לעצמי. אני יכול להגיד, ככה זה כעס. מה שמזכיר לי שכעס זה חוויה אוניברסלית. אנושית. זה לא כעס שלי. להיות בן אדם זה להרגיש דברים. לחוש את כל הספקטרום. את כל חמשת המצבים האלה שדיברתי עליהם עכשיו. את כל הרגשות. אז למשל, בדוגמה של הכעס, להיות בן אדם זה גם להרגיש כעס. עכשיו כעס מתבטא במערכת שלי. ככה זה כעס. זה נותן הרבה יותר חופש, הרבה פחות הזדהות עם הכעס. אז אפשר לשים לב איך אנחנו מדברים אל עצמנו. כשאנחנו חווים את חמשת הערוכים האלה, כן, לפעמים הם באים לא אחד אחד, אלא הם באים בבת אחת, מסיבה שלמה. אנחנו גם יכולים להרגיש חוסר נחת וגם כעס וגם סלידה ממה שקורה וגם השתוקקות שיקרה משהו אחר וגם ספק. הם לא תמיד באים ככה בנפרד אחד אחד. אז כשאנחנו חווים אותם, שווה לשאול את עצמנו ולשים לב מה רמת היציבות שיש לי עכשיו. מה רמת המיינדפולנס שלי? מול מה רמת הערוכים, עד כמה הם חזקים? מה רמת הסערה שהם מביאים איתם? אז בוא נגיד שעכשיו יש חוסר שקט. ובוא נגיד שהחוסר שקט עכשיו הוא בחוזק כזה. בוא נגיד 10. ובוא נגיד שעכשיו רמת המיינדפולנס שלי היא כזאת, 3. לא כל כך הרבה. אז זה לא כוחות, רק להיות במיינדפולנס, רק לקרוא לזה בשם, רק להיות בחקירה ועניין, זה לא יספיק בגלל שזה חזק מדי, זה משתלט. אז אם זה המצב, כדאי לראות איך אני מרגיע קצת, ואיך אני מחזק את תשומת הלב. בזמן אחר אולי, רמת חוסר מנוחה היא כזאת, ורמת התשומת לב היא כזאת, ואז מספיק רק להיות בתשומת לב. רק לעבוד עם הריין הזה שדיברתי קודם. אז אנחנו תמיד מסתכלים מול מה אנחנו מתמודדים, עד כמה הוא חזק, עד כמה הוא מציף אותנו, מול המשאבים הפנימיים שלנו. ולפי זה אנחנו מעריכים איך להגיב. האם אני צריך קצת להרגיע? או להוסיף אנרגיה במידה וזה עייפות. או להרגיע את השתוקקות. או שמספיק רק להיות בתשומת לב, כי זה לא כל כך חזק ועכשיו יסחוף אותי. אפשר לחשוב על זה כמו ציפור שיש לה שתי כנפיים. כנף אחד זה כנף של חוכמה, של תבונה. אז בתרגול הזה אנחנו רוצים לפתח את התבונה. וזה להכיר את עצמנו, להכיר את המצבים השונים של התודעה, להכיר מה מוביל ליותר חוסר נחת, ליותר דוקה, ומה מפחית את הדוקה. הכנף השנייה של הציפור זה הכנף של החמלה, של המטה. וזה לראות אם קשה, אם כואב, אנחנו רוצים להטיב, אנחנו רוצים להקל. אז הציפור צריכה ששני הכנפיים שלה, שתי הכנפיים שלה יהיו מאוזנות. אנחנו גם רוצים להיות עם החקירה, עם עצומת לב. אבל לפעמים אנחנו רואים שהכנף השנייה, הכנף של החמלה היא חלשה מדי. אנחנו יותר מדי עכשיו בכאב, יותר מדי ב... החיים עכשיו הם יותר מדי בשבילנו, ואז צריך להביא קצת רכות, צריך להביא קצת אכפתיות, קצת מטה. אז אנחנו רוצים לשחק בין שתי הכוחות האלה, לראות שהם מאוזנים. לפעמים פשוט להיות רק בחקירה הזאת, ברצון להבין מה קורה בחוויה, להיות בתשומת לב לחוויה, בלי לשנות אותה. ולפעמים אנחנו רואים שצריך פשוט להביא קצת הקלה. קצת חמלה, קצת רכות, משחקים בין שתי הכוחות האלה, שני האלמנטים האלה. אז בואו נמשיך עכשיו בתרגול שקט.